פרק שלישי במסכת אבות, המשנה של רבי חנינה בן דוסה, אומר כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו. זה אני חושב שעסקנו בזה פעם שעברה, אצלי במהדורה שלפניי זה משנה י' א', אבל כאמור זה משתנה ממהדורה למהדורה. הוא היה אומר, כן? נגענו לזה. כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, וכל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. כלומר, מה זה בא לומר? שיש עדיפות למעשה על פני התיאוריה. נכון? זה מה שזה אומר. כל שמעשיו מרובים מחוכמתו. כלומר, צריך לעשות יותר ממה שאתה משכיל. מה שאתה משכיל יותר מן המעשים, ההשכלה הזאת לא תתקיים. אין חוכמתו מתקיימת. עכשיו, זה באמת שאלה גדולה לגבי תכלית האדם. האם תכלית האדם זה לעשות, או תכלית האדם זה להשכיל? שאלה גדולה, לא? האמת היא שבזה כבר דנו רבותינו, גם במסכת ברכות וגם במסכת קידושין. שפעם אחת התאספו הזקנים בעליית בית נתזה בלוד. נשאלה שאלה בפניהם, מעשה גדול או לימוד גדול? ואז היו שלוש דעות. כמו ברגע ששואלים שאלה שיש לה שני כיוונים, אז יש בוודאי שלוש דעות. יש מי שאמר, מעשה גדול. יש מי שאמר, תלמוד גדול. בסוף נענו כולן ואמרו, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. וככה מסקנה, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. שאלה, אז מה יותר גדול, תלמוד או מעשה? את אומרת מעשה, למה? בגלל שההוכחה שהתלמוד הוא גדול, זה שמביא לידי מעשה, משמע שהמעשה גדול. אז אם ככה, לא היו צריכים להגיד גדול תלמוד? היו צריכים להגיד גדול מעשה? היו צריכים להגיד גדול מעשה שהתלמוד מביא לידי מעשה. אלא מה? תגיד גדול תלמוד. גדול תלמוד. אז למה גדלותו של התלמוד שמביא לידי מעשה? משהו שמעשה גדול. אז יש פה שני כיווני הסברה, וזו מחלוקת בין שתי סוגיות בתלמוד. הסוגיה במסכת ברכות מבינה שהמשפט גדול תלמוד שמביא לידי מעשה אומר שמעשה גדול. והסוגיה במסכת קידושין מסיקה מאותו משפט שהתלמוד גדול. איך להבין את הסתירה בין קידושין לברכות? הבנת גבריאל? יש פה סתירה. מה? לא, כתוב שם, נענו כולם, לא כתוב נימו גדול, נענו כולם ואמרו, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. זה המסקנה, אבל מה משתמע מהמשפט הזה? האם משמעות המשפט זה שמעשה גדול או תלמוד גדול? אז בברכות אמרו שמשתמע מהמשפט הזה, שמעשה גדול, ובמסכת קידושין, מאותו משפט, הסיקו שתלמוד גדול. בסדר? לא, זה לפי ההקשר של הסוגיה. שהסוגיה רוצה להוכיח מזה את זה או את זה. כן. אגב, התוספות שם מתלבטים בדבר הזה. איך ליישב בין שתי הסוגיות? בקידושין. בקידושין, בסוף פרק ראשון, אני חושב. נדמה לי. זה בסוף פרק, זה בטוח. נדמה לי שזה סוף פרק ראשון. כן. הבנתי.
אם יש רק מעשה,
אין מעשה בלי תלמוד, כי לך תדע מה לעשות, אם לא למדת.
אבל יכול להיות תלמוד בלי המעשה של עצמו.
יכול להיות שאדם... נכון. לא, השאלה מה גדול. השאלה היא לא מה עדיף. עדיף, כי ודאי שאדם צריך גם שילמד כראוי וגם שיעשה כראוי. השאלה מה משמעות של המילה גדול, מה מתכוונים? זה גם שאלה. האם גדול זה העדפה מעשית, או שזו העדפה ערכית? כן? זאת שאלה. גם זה בעצם אחד הניסיונות ליישב בין שתי הסוגיות. כן? כלומר, לפי אחד מהפירושים של התוספות, יוצא שיש העדפה ערכית למעשה, והעדפה מעשית ללימוד. כי איך אדם יעשה אם לא למד? ברור? על כל פנים, לא חייבים דווקא ליישב בין הסוגיות, זה בכלל מחלוקת בין הראשונים, איך מיישבים בין סוגיות. כן? איך מיישבים בין סוגיות? יש אפשרות אחת, לומר, שהסוגיה הראשונה דיברה במקרה כזה, והסוגיה השנייה דיברה במקרה אחר. זה הנטייה של בעלי התוספות, קוראים לזה אוקימתא. יש דרך אחרת שהיא לומר שיש מחלוקת בין הסוגיות. סוגיה א' חלוקה על סוגיה ב'. זאת הנטייה של הראשונים בספרד. כן? במיוחד הרמב״ם. מה? כן? זאת נטייה העיקרית של הרמב״ם. מה עם רשי? רשי הוא פעם כך, פעם כך. כן? פעם אוקימתא, פעם מחלוקת סוגיות. יש כל מיני כיוונים. טוב, על כל פנים, דבר אחד פה ברור. שיש סימת דגש גדולה מאוד אצל רבי חנינא בן דוסא על חשיבות המעשים. אם אין חוכמתו, כלומר אם חוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. כן, מה אתה רוצה? אני עוד לא הסברתי, רגע. אז אני חוזר עכשיו למשפט המפורסם במסכת קידושין או במסכת ברכות. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. פשט המשפט, כן, בלי להיכנס עכשיו לכל הפלפולים וכל היישובים והאוקימתות שנכתבו על זה. כשאומרים גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, זה התשובה לאיזו שאלה. מה הייתה השאלה? מה גדול? אם תלמוד גדול או מעשה גדול? אז על איזה מהם אמרו גדול? על התלמוד, תלמוד גדול. זאת המסקנה. ואיך יודעים שתלמוד גדול שמביא לידי מעשה? הוא כל כך גדול שהוא כולל גם את המעשה. אז מה זה אומר? זה אומר שאם תהיה סתירה בין התלמוד לבין המעשה, זה סימן שגם תלמוד לא היה. כלומר, מה המבחן לזה שלמדת כראוי? המעשה הוא המבחן. אם לא היה מעשה, זה סימן שהתלמוד היה בלוף. התלמוד זה לא מבחן. נכון. כי אם למדתי כראוי, לא ייתכן שלא העשה. זה הכוונה. לא, המעשה בוחן את זה שבאמת היה תלמוד, שהתלמוד היה תלמוד אמיתי. לא תלמוד כולל, תלמוד מביא לידי מעשה. אם אני לא למדתי, אני לא יודע מה עושים. נכון או לא? לא, בלי כאילו, שאלות פשוטות. אם אני לא למדתי, אני יודע מה לעשות? לא, זהו. אז התלמוד מביא לידי מעשה, לא אמרתי כולל, בסדר? אוקיי. זאת אומרת, שתלמוד אמיתי, זה תלמוד שבוחנים אותו. אם אתה עשית מה שלמדת, סימן שלמדת. לא עשית מה שלמדת, סימן שלא למדת.
אבל עדיין, אנחנו רואים את זה בסופו של דבר, למעשה.
המעשה הוא... לא. לא, 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 לא. אז הפואנטה זה באמת התלמוד. והמבחן לזה שלמדת באמת, זה אם עשית. כי, מה? לא, זה מאוד חשוב להבין את זה. זאת אומרת, בסופו של דבר, האדם האמיתי הוא האדם שהשכיל. אבל איך אנחנו יודעים שבאמת השכיל, שזה לא סתם דמיון של השכלה? המעשה בוחן שזאת הייתה השכלה אמיתית. בסדר? ככה זה יוצא. או. ומכאן, מה? נכון, אבל יוצא שהשכלה שאין לה ביטוי מעשי, איננה השכלה. זאת אומרת, שאלה שתישאר, נגיד, לעולם תיאורטית לגמרי, ללא אפשרות, של השלכה מעשית, איננה שאלה אמיתית. אני אסביר למה הכוונה. היה גוי אחד שכתב ספר בשם המטאפיזיקה. מכירים? מי כתב? אריסטו. כתב ספר בשם המטאפיזיקה. בפרק הראשון הוא מסביר שתכלית האדם זה להשכיל. אבל במה להשכיל? ככל שהשאלה יותר רחוקה מן המעשה, כך היא יותר נכבדת. כלומר, אם עומדות לפניך שתי שאלות, שאחת היא מה לעשות והשני מה לחשוב, תתעסק בשאלה מה לחשוב, זה יותר נכבד. איך אמר אריסטו? אתם רואים לפי רבי חנינא בן דוסא, זה בדיוק הפוך. בואו. כי זאת חוכמה שהיא מרובה מן המעשה, אז היא לא מתקיימת. כן, יש הרבה פעמים, יש שאלה נפלאה אצל לומדי הגמרא, למה היא נפקא מינה? מכירים את המשפט הזה? למה היא נפקא מינה? כלומר, מה ההשלכה של מה שאתה אומר? כלומר, אתה שואל את עצמך, האם א' או ב'? שאלה מופשטת, אבל יש לזה השלכה מעשית? אם אין לזה השלכה מעשית, אין לזה נפקא מינה, אז זה לא נכון. סימן שזה היה איזה מין חקירה מזויפת. אז התרגלו בישיבות להמציא תשובה לשאלה למה היא נפקא מינה. נפקא מינה לקידושי אישה. מה מתכוונים? נפקא מינה לקידושי אישה? אדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שהצד הראשון של החקירה הוא האמת. אז אם הצד הראשון של החקירה הוא אמת, אז היא מקודשת. אם הצד השני של החקירה הוא אמת, אינה מקודשת. לפי עניות דעתי זה קשקוש אחד גדול. ואני אסביר לכם למה. כי אם כל המבחן של החקירה זה שצד אחד של החקירה הוא נכון, אז זה לא חקירה. כלומר, כיוון שאין לזה אפשרות של ביטוי מעשי. טוב, אז בקיצור, זה מסביר לנו את דברי רש"י, נכון? איך התחיל רש"י את פירושו על התורה? אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל אלא מהחודש הזה לכם, שהיא, מה המשך של דברי רש"י? לא, שהיא מצווה ראשונה שניצבו בה ישראל. כלומר, מעניין מאוד שרש"י יודע איך התורה הייתה צריכה להתחיל. משהו מדהים. כלומר, איך אתה יודע, אתה סך הכל, עם כל הכבוד, רש"י בכל זאת, עבורנו זה גאון הגאונים, אבל לפני הקדוש ברוך הוא בכל זאת קטן. והוא יודע איך הקדוש ברוך הוא היה צריך להתחיל את התורה שלו? מוזר מאוד, לא? אבל קודם כל רואים את הראש של רש"י. כן? הראש של רש"י זה שאם הדבר שאתה אומר לי אין לו השלכה מעשית, אז אל תכתוב אותו. כן? אחר כך הוא אומר, ומה טעם פתח בבראשית? כן? זו שאלה מוזרה מאוד, צריך חוש הומור אדיר כדי לכתוב דבר כזה. כי זאת הפעם הראשונה שסוף סוף ספר מתחיל עם ההתחלה, ואתה שואל למה התחילו עם ההתחלה. הדבר הראשון שבו צריך להתחיל זה עם ההתחלה, לא? מישהו התחיל בהתחלה, ואתה אומר למה הוא התחיל עם ההתחלה. כן? ואגב, אם היינו שואלים את אריסטו, אם אריסטו היה קורא בתורה, אני חושב שאריסטו לא הכיר את תורת משה, אבל אם אריסטו היה קורא את התורה, היו שואלים אותו, תגיד, איזה פרק עניין אותך יותר מכל הפרקים? הפרק א', ודאי. כי זה בדיוק מה שהוא רוצה לדעת. הוא קורא לפילוסופיה חוכמת הראשית. איך הוא קורא לזה בספר המטאפיזיקה? חוכמת הראשית היא החוכמה הנעלה ביותר. רש"י שם את כל זה בפח, אומר, מה טעם פתח בבראשית? היית צריך להגיד לי את השולחן ערוך. אז כנראה שיש הנחת יסוד מאחורי רש"י. ששאלה מטאפיזית שאין לה השלכה מעשית, כאילו לא קיימת. אני אגיד את זה אחרת. אם יש אלוהים, אבל לא אכפת לו ממה שקורה, אז בשמה הוא קיים. כלומר, הגבול בין האתאיזם לבין האמונה ביהדות איננו בשאלה אם יש אלוהים או אין אלוהים, אלא האם האלוהים מתערב במה שנעשה או לא מתערב במה שנעשה. נכון? כן, בבקשה. דבר. אתה שואל, יש חלקים בתלמוד שכדאי לגנוז, למה? לא, אבל הם מעשיים, וצריך לדעת לקראת מה להתכונן. כלומר, זה שנגיד, הלכות תמיד של בין הארבעים. נכון שהיום אנחנו לא מקריבים את תמיד של בין הארבעים. אבל אנחנו צריכים לדעת, כשנקריב אותו, מה לעשות? אז צריך ללמוד את זה עכשיו. בסדר? השאלה היא, באיזה סדר? קודם כל ללמוד הלכות נטילת ידיים, כי זה הכי דחוף. כשאתה קם בבוקר, אתה צריך לדעת איך נוטים ידיים. אחר כך תלמד הלכות תמיד של בין הארבעים. בסדר? אגב, סוב אני חוזר לשאלה, איך רש"י ידע איך התורה הייתה צריכה להתחיל? איך המשנה יודעת מאיפה רש"י יודע? מאיפה המשנה יודעת מאיפה התורה הייתה צריכה להתחיל? לא משנה. מה? לא, אני חושב שזה משהו אחר לגמרי. אבל איפה רבי חנינא בן דוסא יודע את זה? כלומר, רבי חנינא בן דוסא, עם כל הכבוד, מאיפה הוא יודע שהמעשה כל כך חשוב? שכל מי שחוכמתו מרובה ממעשיו, חוכמתו מתקיימת, מעשיו מרובה מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת? אני, לא. איזה ניסיון. עד רבה, יש פילוסופים בלי סוף שיגידו את ההפך הגמור. יש להם ניסיון הפוך מרבי חנינא בן דוסא. כן? התשובה, אני חושב, היא פשוטה מאוד. רבי חנינא בן דוסא, וגם רבי יצחק שבדברי רש"י, וגם רש"י עצמו, כולם היו יהודים. כן, אז אם זה מגוחך להגיד, תני לי להגיד את זה. כלומר, אם אתה יהודי, אתה אחד כזה שמה שמעניין אותו זה מה שעושים. עכשיו, מאחר והתורה ניתנה ליהודים, כלומר, נותן התורה, כשהוא נתן את תורתו, נתן אותה ליהודים, אז ההבנה של דברי התורה היא פונקציה של מי שהדברים האלה נועדו לו. מאחר והיהודים הם כאלה שרוצים לדעת מה עושים, ממילא מובן שלא היה צריך להתחיל אלא מהחודש הזה, לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בה ישראל. עד כאן מובן? כן. בדיוק, בדיוק. נכון. כלומר, זה אומר, רבי חנינא בן דוסא אומר לנו שככה היהודים חושבים. זה בעצם מה שזה אומר. אם אתה יהודי שלא חושב ככה, אז אתה לא יהודי. לפי מה שזה אומר, נכון? היה יהודי אחד, קראו לו היהודי הקדוש. במשפחת פשיסחה. אחד מגדולי אדמו"רי החסידות. הוא אמר פעם, תראו, לעשות ניסים זה לא קשה. כי כל מי שמגיע לאיזושהי מדרגה רוחנית, יכול לפעול נפלאות. אבל מה שקשה באמת זה להיות יהודי. כך אמר היהודי הקדוש. כן? מה שבאמת קשה זה להיות יהודי. וזה לא פשוט, כי לא כל יהודי הוא יהודי. אני אסביר למה הכוונה. התורה דיברה עם היהודי, אבל היא לא אמרה מה זה להיות יהודי. אתה מבין מה שאני אומר? לא, היהודי אומרת מה שהיהודי צריך לעשות. התורה אומרת מה היהודי צריך לעשות. התורה אומרת מה היהודי צריך לעשות. כלומר, אתה יהודי, תעשה כך וכך. אבל התורה לא סיפרה לנו מה זה הזהות הזאת, היהודי שאליה היא פונה. אתה מבין מה שאני אומר? אישיות לאומית מסוימת, פרי של תרבות מסוימת. עכשיו, לפי זה יש גם השלכות חמורות מאוד. למשל, הקדוש ברוך הוא הבטיח משהו, הוא צריך לקיים או לא? ברוך שלא. כשאדם מבטיח, אני אסביר, כשאדם מבטיח, אם הוא אדם אמיתי, הוא חייב לקיים, נכון? כי הבטחת, תקיים. כשהקדוש, מה? אם הוא פוליטיקאי, אז הוא לא מבטיח. כולם יודעים שזו לא הבטחה. כן. אבל אם אדם, וגם אמרתי אדם ישר, עכשיו אם אדם, טוב, לא בסדר, יש גם פוליטיקאים ישרים באמת, אבל אם יהודי, אם אדם ישר, מבטיח, הוא חייב לקיים, לא? אבל כשהקדוש ברוך הוא מבטיח, זה בכלל לא בטוח שהוא יקיים, ואני אסביר למה. משום שכשהקדוש ברוך הוא מבטיח, הוא מבטיח למי שהוא. והשאלה, האם אתה עדיין אותו מי שהוא, שהבטחתי לו בזמנו? כלומר, הקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל כל מיני דברים. אבל בינתיים עם ישראל השתנה, הוא כבר לא אותה זהות שאליה פנה הקדוש ברוך הוא. אז יש פה בעיה, איך הקדוש ברוך הוא יכול לקיים את הבטחתו? מצד שני, יש לו הבטחה, והוא יודע שההבטחות צריך לקיים. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא מכריח אותנו להיות היהודי שהוא הבטיח לו את מה שהבטיח. כלומר, באים כל מיני ייסורים, כדי לשנות אותנו ולהפוך אותנו למה שאנחנו צריכים להיות. כך שזה מאוד לא סימפטי שיש לך הבטחה אלוהית. כי מכיוון שהקדוש ברוך הוא הבטיח, הוא רוצה לקיים, ואתה עוד לא ראוי לזה שהוא יקיים. אז הוא יכריח אותך להיות ראוי. מה? זה צד הגרוע, כי כשהקדוש ברוך הוא מכריח אותי, זה מאוד לא נעים. ההבטחה היא טובה. אבל מה שמגיע בדרך, הרי כתוב, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל. אז אם הוא נתן, אז הוא נתן. וכולן לא באו אלא על ידי ייסורים. לא ניתנו אלא על ידי ייסורים. והם תורה, ארץ ישראל ועולם הבא. אני לא מבין, אם זה מתנה, אז למה צריך לבוא על ידי ייסורים? מה? בגלל שאני לא אותו ישראל שקיבל את ההבטחה בזמנו. אז מכריחים אותי. טוב, כן. כן, כן, ברור, ברור. מה? האור החיים אומר שעם ישראל יגאל גם אם כל ישראל יהיו רשעים, בתנאי שהם יהיו ישראל. כלומר, ההגדרה של ישראל זה לא הצדיק. אני אשתן לך דוגמה פשוטה. בזמן בית ראשון, כשהנביאים היו באים אלינו בטענות על עבודה זרה, איך הם ניסחו את הטענה? הם לא אמרו, יהודים יקרים, באתי לגלות לכם דבר שלא ידעתם. והוא שעבודה זרה זה שטויות, ושיש רק אלוה אחד ושצריך לעבוד לו. לא ככה דיברו הנביאים, נכון? איך דיברו הנביאים? הם אמרו, אתם לא בסדר שעזבתם את אלוהי אבותיכם. נכון או לא? זאת אומרת, ודאי שאם הנביאים ככה דיברו עם הציבור, סימן שהציבור הבין על מה הם מדברים. כלומר, היהודי הרשע של ימי בית ראשון, שהולך לעבוד עבודה זרה, יודע מהי הנורמה שהוא חייב כלפיה, שהוא מחויב כלפיה, והיא לעבוד את השם, רק שיש לו חולשות. זה נקרא שהוא יהודי אמיתי, למרות שהוא רשע. אבל אם יש יהודי שלא יודע בכלל שיש אלוהי ישראל, ולכן הוא גם לא יודע שיש עבודה זרה, אז הוא לא אותו יהודי שהתורה דיברה עליו. לכן צריך ללמד אותו קודם כל מה זה להיות ישראל. יתחיל להיות עובד עבודה זרה, זה כבר התקדמות. מובן? בבקשה. ספר בראשית מלמד את הגויים מה זה יהודי. אתה מבין? חשבנו שהתורה זה מה שניתן לעם ישראל. מה אומר רש"י? שבשביל מי נכתבה התורה? שאם יאמרו אומות העולם, נכון? זאת אומרת, בשביל מי נכתבה התורה שבכתב? בשביל הגויים. בסדר? כלומר, זה ספר שקהל היעד שלו, המקורי, זה הגוי. אתה איתי? טוב. כן. בן סורר ומורה לא היה ולא נברא, אתה אומר, ולכן האם צריך ללמוד את זה? שתי תשובות בדבר. א', יש מחלוקת בגמרא אם בן סורר ומורה היה או לא היה. נכון? וההלכה היא שהיה. כן, זו דעת הרמב״ם. והראיה שזו דעת הרמב״ם, זה שהוא כתב הלכות בן סורר ומורה במשנה תורה. דבר שני, הלכות בן סורר ומורה, גם מי שאומר שלא היה ולא נברא, אומר דבר עמוק מאוד. אומר דרוש וקבל שכר. איזה שכר אתה מקבל? על מה? אז רגיל לומר, אתה מקבל שכר על זה שאתה לומד תורה. זה לומד תורה, נכון? זה לא נכון. אתה מקבל שכר מללמוד בן סורר ומורה. כי מלכות בן סורר ומורה אנחנו לומדים מה ערכו של כיבוד אב ואם. שנהרגים על זה. טוב. אבל יש פה שאלה אחרת, יכולה לשאול על הלכות במות. הלכות במות לא יחזרו לעולם. נכון? ובאמת, הרמב״ם לא כתב הלכות במות במשנה תורה. אז אולי הוא חושב שלא צריך ללמוד את זה. כן? טוב. אבל אנחנו גם לומדים הלכות במות כי זה חביב בעינינו. בגמרא, בהרבה מקומות יש הלכות במות. איפה זה? רבי דוסא, איפה אנחנו? הוא היה אומר, כל שרוח הבריות נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו, וכל שאין רוח הבריות נוחה הימנו, אין רוח המקום נוחה הימנו. אז פה יש לנו, מכן, שלושה מאמרים של רבי חנינה בן דוסא. אנחנו נדבר על מי שיראת חטאו קודמת, מי שמעשה מרובים מחוכמתו, ורוח הבריות נוחה אמנו. מדובר פה על שלושה ממדים של עבודת המוסר. כן? מי שיראת חטאו קודמת זה בן אדם למקום. מה שמעשה מרובים מחוכמתו זה בן אדם לעצמו, ומי שרוח הבריות נוחה אמנו זה בן אדם לחברו. הם שלושת הממדים של עבודת המוסר בישראל, בין אדם למקום, לעצמו ולחברו. מה? למדנו את זה. כן, כן, אני רק חוזר על זה. עכשיו, אבל פשוט עכשיו אנחנו לומדים כל בבא בפני עצמה. עכשיו, מה הקשר בין רוח הבריות לרוח המקום? למה? מי שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. מה הקשר? יודעים או לא יודעים? אבל למה הקדוש ברוך הוא? שיגיד, מי שרוח הבריות נוחה ממנו, אז רוח הבריות נוחה ממנו. למה רוח המקום? אני שואל, למה זה קשור? אתה אומר שיש קשר בין המבנה של של החברה לבין רצון השם. זה דבר עמוק, מה שאתה אומר. זאת אומרת, במילים אחרות, שהקשר האמיתי, המשפט האמיתי של האדם, השיפוט של האדם, זה נאמנותו לקדוש ברוך הוא. והראיה, הציווי הראשון שניתן לאדם כשהוא נברא, היה ציווי בין אדם למקום. מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. זה ציווי בין אדם למקום. אין שם שום ציווי בין אדם לחברו. מי זה? זה אומר מה שאני אומר. אין שם שום ציווי בין אדם לחברו. אחר כך, האדם גורש מגן עדן, ואין לו קשר ישיר עם הבורא. אז אי אפשר לשפוט אותו על היחס שלו אל הבורא, כיוון שאין לו יחס כזה. אז המבחן זה בין אדם לחברו. לכן רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אבל לעתיד לבוא, מה יהיה? מאיפה האדם ידע את הקדוש ברוך הוא? לא מחברו, אלא מעצמו. לכן המבחן של האדם לעתיד לבוא, זה מערכת היחסים בינו לבין עצמו, כי דרך עצמו הוא פוגש את בוראו. למה אי אפשר היום? כי אנחנו לא מכירים את עצמנו. אנחנו זקוקים אחד לשני. נכון? אדם לא יכול ללמוד מכוח עצמו. מאיפה אדם לומד תורה, למשל? מחברו, מרבו, לא משנה. כלומר, הוא לומד מאחר, הוא לא לומד מעצמו. לעתיד לבוא, איך אומר ירמיהו הנביא? ולא ילמדו עוד איש את רעהו. כלומר, כשיפסיקו ללמד אחד את השני, כי כולם ידעו אותי מגדולם ועד קטנם, אז כבר לא נצטרך, לא למורים ולא לאחד לשני וכו'. בסדר? אז יוצא לפי זה שההיסטוריה מתחלקת לשלוש תקופות, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו. וזה היסוד של המחלוקת שמובאת באחד המדרשים, מהו הפסוק העיקרי בתורה. יש מי שאומר, ואהבת לרעך כמוך, יש מי שאומר, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בנערביים, ויש מי שאומר, זה ספר תולדות אדם. אז מי שאומר, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני בנערביים, מתכוון לבן אדם, למקום. מי שאומר, ואהבת לרעך כמוך, מתכוון לבן אדם לחברו, ומי שאומר, זה ספר תולדות אדם, כוונה שהאדם מוליד את האדם, כלומר מוליד את עצמו, זה בן אדם לעצמו. טוב. האם בגאולה יש ריחוק? לא, יש התאחדות. לא, זה לא יורד בדרגה. אחרי הגירוש מגן עדן, אני פוגש את הקדוש ברוך הוא דרך חברי. באחרית הימים אני פוגש את הקדוש ברוך הוא דרך עצמי. לעתיד לבוא, אין צורך בחברי, כי אני וחברי זה כבר אותו דבר. כבר, האחדות הוא כבר הושגה. זה לא שאני נסוג מן הצורך בחברי, אלא להפך, אני וחברי עניין אחד. מה יותר עליון? בן אדם לעצמו, בן אדם למקום? לכאורה בן אדם לעצמו. לעתיד לבוא. ביש אישית אחדות של כל המדרגות. הנביא אומר, ולא ילמדו. כלומר, זה כאילו התקדמות. הלאה. גם בן אדם למקום, שמה, כתוב שמה, ביום ההוא נאום השם אכרות את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה, לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום ביום החזיקי בידם להוציא מארץ מצרים, אשר המה הפרו את בריתי ואנוכי בעלתי בם נאום השם. כלומר, כשזה בן אדם למקום יש כפייה, אז יש דיכוטומיה ביני לבין המקום. יש סבל, יש פגיעה באמונת הייחוד. בסדר? כי זאת הברית אשר אכרות עם בית ישראל ובית יהודה אחרי הימים ההם, נתתי תורתי בקרבם ועל ליבם אכתובנה. ולא ילמדו עוד איש את רעהו. זאת אומרת שהנתק שיש בין דעת אלוהים לבין דעת עצמי, הנתק הזה יימחה באחרית הימים. ואז יהיה משהו בלתי רגיל, שיתברר שהאמונה והחיים זה עניין אחד, אבל זה בינתיים לא ככה, כידוע. טוב, אפשר להמשיך? כן. כן, זה גם נכון מה שאתה אומר. כלומר, מדוע המתנות הטובות הן באות על ידי ייסורים? כדי שהן לא תהיינה מתנות חינם, ואז הן באמת יהיו מתנות טובות. נגיד ככה, לא, דבר שהוא בא בחינם, זה לא רק שאני לא מעריך, זה לא אני. כלומר, אם לא הייתי צריך להתייסר, אז אין חיבור בין זה לבין עצמי. הייסורים הופכים את זה לחלק מעצמי. אז זה מתנות טובות, הן הופכות להיות נצחיות. טוב, בואו נמשיך. אפשר להמשיך? תודה. רבי דוסה בן הרקינס אומר, שינה של שחרית ויין של צהריים, אתם יודעים מה זה שינה של שחרית? שני בחורי ישיבה קמים ב-11 בבוקר. אחד מסתכל על השעון ואומר, אוי ואבוי, כבר 11 בבוקר? השני אומר לו, איזה יופי. אני כבר 5 שעות נלחם עם היצר הרע, ועכשיו ניצחתי אותו. כן. זה כל אחד מסתכל עליך. אז זה נקרא שינה של שחרית. כמובן, כל זה תיאורטי, כן? אין דבר כזה אצל הבחורי ישיבה. כולם קמים לתפילת ותיקין. ואיך אני יודע שכולם קמים לתפילת ותיקין? פה במכון מיר אני רואה שלא כל התלמידים נמצאים בשחרית. אז זה סימן שהם התפללו ותיקין לפני כן. ברור? כי מה יכולה להיות ההצדקה? הרי לפי ההלכה אדם צריך להתפלל במקום שבו הוא לומד, אלא אם כן הוא מתפלל ותיקין. אז צריך אם ככה. זה לימוד זכות גדול. כן. רבי דוסה בן הרקינס אומר, שינה, אגב, אני לאחרונה קיבלתי מכתב באימייל, רם בישיבה תיכונית. אמר לי, יש לי בעיה, אני מרגיש שהתלמידים שלי צודקים כשנמאס להם מהתפילה. תפילה היא ארוכה, כל כך הרבה טקסט ושלוש פעמים ביום. ומה זה חזרת השץ? אי אפשר, זה כל כך הרבה. זה הרם אומר, יש לי בעיה, איך אני יכול לחנך אותם להתפלל כשאני בעצמי מבין אותם. נכון? עכשיו, אני אמרתי לו משהו קצת גזעני, כן? אמרתי לו שהוא אשכנזי, אני אסביר למה. לא, אבל זה לא קשור לגזענות, אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת. השאלה היא מה עומד במרכז ההכרה היהודית. בעולם האשכנזי התרגלו שהלימוד עיקר. מכיוון שהלימוד עיקר, אז התפילה זה איזושהי מטלה מעצבנת שצריך לצאת בה ידי חובה. אז מחפשים איפה המניין היותר מהיר, מי יכול להעביר את זה יותר טוב, מה לקרוא בזמן חזרת השץ, כי רוצים לגמור עם זה, העיקר להגיע ללימוד תורה. כן, כתוב אפילו ברמה, בהלכות שבת, הוא כותב שמעריכים בתפילה בשבת ואין למחות בידי המעריכים למרות שהמוכיח מתכוון משום ביטול תורה. כן? למרות שהוא מתכוון משום ביטול תורה, בכל זאת מעריכים בתפילה. משהו שזאת הבעיה. אצל הספרדים רואים שההכרה היהודית, יראת שמיים, בנויה דווקא מסביב לתפילה והלימוד בצד. ואז הלימוד הפך להיות איזה משהו משני שלא חייבים כל כך, כי העיקר זה התפילה. ברור? לכן מתחילים תפילת מנחה אצל המרוקאים, איך זה מתחיל? פתח אליהו. למרות שזה כבר שתי דקות הייתה השקיעה, לא יוותרו על פתח אליהו. למה? כי זה הכיף הגדול, להתפלל. אז עניין של מה אתה מעמיד במרכז של ההכרה? אם אתה שם במרכז ההכרה של התלמידים שלך את הלימוד, אין שום פלא שהם ימאסו בתפילה וגם אתה. טוב, איפה היום? אז זה בגלל השינה של שחרית דיברתי, כן? טוב, רבי דוסה בן הרקינס אומר, שינה של שחרית ויין של צהריים ושיחת הילדים וישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ מוציאים את האדם מן העולם. כן, זה דברים שמבטלים את האדם. טוב, צריך להבין מה, מה זה הדברים האלה. זה ברור, כל זה זה משנה נגד הבטלנות. כן, אל תהיה בטלן, אל תתעסק לא בשינה של שחרית, יין של צהריים, שיחת הילדים וכו'. אגב, אז מתי לשתות יין? בערב. בערב. אתה ממילא הולך לישון, אז אתה יכול לשתות יין אז. אבל בצהריים, למה? כן? אז יש פה חלוקה של של נפש האדם לשלושה חלקים. כן? זה חלוקה עתיקה, פלטונית. הגוף, הנפש והשכל. כן? הגוף, כמו כשאדם נוטה יותר מדי אל החומריות, זה יכול לבוא לידי ביטוי גם בגוף, גם בנפש, גם בשכל. הנטייה היתרה אל הגוף, זה השינה. כלומר, השינה בזמן שצריך להיות ער. הנטייה היתרה אל הנפש, כלומר, הנטייה היתרה של הנפש אל החומר, זה היין. כי היין מבלבל את צלילות הדעת. והנטייה של השכל אל החומריות, זה שיחת הילדים. מה זה שיחת הילדים? שאדם מבלה את זמנו בשיחות שאין בהם חוכמה. למה הוא כזה חמוד? כן? בסדר, כזה חמוד אין שום בעיה. השאלה אם זה מה שממלא את תוכן הדיבור של האדם, זה התוכן העיקרי של דיבור האדם, אז הוא מאבד את שכלו. כלומר, יש פה פגיעה בגוף, פגיעה בנפש, פגיעה בשכל. אבל כל זה עדיין לא אומר שהאדם הלך לאיבוד. אדם ישן בבוקר, שתה יין בצהריים, ואת אחרי הצהריים הוא בילה עם הילדים. עדיין השייכות הייתי אומר, החברתית שלו יכולה להיות לחברה של חוכמה. חברה של יראת שמיים. אבל ברגע שהוא מעתיק את עצמו לחברה, לקולקטיב, שאיננו הקולקטיב הראוי, ישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ. כלומר, האמת היא שבקנות כאן בתי כנסיות זה לא בית הכנסת. הכוונה מקום שבו מתאספים עמי הארצות. למשל, קולנוע. מה? פאב. בתי קפה. כן? וכדומה. ברזלים. כן? וואלה, איזה צחוקים, ראית את זה? כן, אז זה יקרא ישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ. אז ברגע שהאדם מרגיש שהחברים שלו זה החבר'ה, מוצאים את האדם מן העולם. מה זה מוצאים את האדם מן העולם? לא ישיג בחוכמה, לא יזכה לחיי העולם הבא. כן, מה אתה אומר? לא, צריך להיות ארבעה ביחד. זאת אומרת, אם הוא רק ישן בשחרית, רק שתה יין של צהריים, זה עדיין לא זה. אפילו עשה את שלושת הראשונים, אבל עוד לא ישב בבתי כנסיות של עמי הארצות, עוד לא יצא מן העולם. מובן? זה הנטייה היתרה אל ענייני החומר. כן. רבי אלעזר המודעי. הנה, עוד משנה. וואלה, היום אנחנו קופצים ממשנה למשנה. המחלל את הקודשים, והמבזה את המועדות, והמלבין בני חברו ברבים, והמפר בריתו של אברהם אבינו עליו השלום, והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים, אין לו חלק לעולם הבא. וואו! זה באמת חמור מאוד. זה גם לא פייר, וזה גם סותר משנה מפורשת במסכת סנהדרין, נכון? מה כתוב במסכת סנהדרין? מי אינו חלק לעולם הבא? רק שלושה, נכון? האומר אין תחיית המתים, ואין תורה מן השמיים, והפיקורוס, נכון? לא נזכרו, לא הוזכרו כל החמישה הדברים האלה פה. נכון? ולמה אתה אמרת שזה לא פייר? יש לו תורה ומצוות ומעשים טובים, ואין לו חלק לעולם הבא. קצת חריף, לא? וזה גם סותר את המשנה במסכת סנהדרין שאמרה שרק שלושה אין להם חלק לעולם הבא. כן? אז המהר"ל מפראג שואל את השאלה הזאת, או בדרך חיים, עונה שכל החמישה האלה הם סעיפים של האומר אין תורה מן השמיים. כי כל החמישה דברים האלה הם ההחלטה שאין קדושה בעולם. אם אין קדושה בעולם, אז גם לא תיתכן תורה מן השמיים. כלומר, כל אלה הם סימפטומים לכך שאותו אדם אינו מקבל את התורה מן השמיים. בסדר? למה דווקא חמישה דברים? זה מובן מה שאני אומר או לא? טוב. איך סימפטומים? כי הוא אומר שאין דבר קדוש בעולם. וחמישה דברים זה בא לידי ביטוי. בואו נראה. המחלל את הקודשים. מה זה מחלל את הקודשים? מה זה קודשים? מה פתאום? מה? מה אתה אמר? בית. בית זה קודשים? למה בית זה קודשים? בית זה קודשים? מה הקשר בין קודשים לבית? לא, איפה לקחת את זה? לא, זה מעניין, זה אני... בית זה קודש הקודשים? קודש הקודשים? מה? בהשאלה. יפה, תמיד. בשבע ברכות תמיד אומרים את זה, כן? מוריי ורבותיי, צריך לדעת שהבית זה קודש הקודשים. נכון? אבל זה בהשאלה. בסדר, אנחנו נראים פה לא בהשאלה. מה? קורבנות, כן? קורבנות. מה זאת אומרת קורבנות? למה ממה עשויים קורבנות, תגידו לי? מבהמות, נכון? מה המושג הזה של קורבן? שקדושה יכולה לחול על הבהמה. זה משהו מזעזע. אם חושבים על זה באמת, על שרירים, על נקניקיות, חלה הקדושה. זה פשוט דבר שאני פוגש את האלוהות דרך הנקניקיות האלה. מה? זה קודשים. אז האדם אומר, מה זה? וזה את הקודשים. אז איפה הקדושה פה? כן? ליבוביץ' על המקום. כן? וזה את הקודשים. לא, המחלל, כלומר, הוא לא מתייחס לזה ברצינות. מחלל את הקודשים. הוא אומר, זה חולין בשבילו. הוא לא רואה קדושה באכילת קודשים. למשל, בהגדה של פסח כתוב רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? מתי הוא אומר את זה? בזמן שאוכלים קורבן פסח. אז הוא רואה את כל המשפחה, כולם צדיקים, כולם חסידים, אוכלים בשר צלוי, ואומרים זה קדוש, זה עבודת השם. מה העבודה הזאת? לכם, לכם ולא לו. אתם לא מתכוונים באמת לקדוש ברוך הוא. אתם מתכוונים לבטן שלכם, זה טעים לכם. מובן? זה הטענה של הרשע. הוא לא צודק בכלל. כי הרי מה אנחנו עונים לו? אפתה כהד שינה ואמור לו. בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי ולא לו. כלומר, הקדוש ברוך הוא החליט שהעבודה הזאת תהיה לי ולא לו. ולכן כשאני עושה למעני, אני עושה למענו. זה קדושת השולחן של היהודי, שהוא ממלא את בטנו, וזה עבודת השם שלו. כן? אגב, מה הוא חושב הרשע? שהוא מסוגל לא לדאוג לעצמו. אז הוא הוציא את עצמו מן הכלל, הוא לא שם לב שגם הוא כזה. לפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר, אם הוא היה שם לב שגם הוא כזה, הוא לא היה כופר בעיקר. טוב, אז זה נקרא מחלל את הקודשים. ומבזה את המועדות. מה זה מועדות? זה החגים. יותר נכון, חול המועד, כן? שהוא לא מתייחס אל חול המועד כאל זמן שיש בו קדושה. בסדר, עכשיו, מה קבע את המועדות? איך יודעים מתי יום פלוני? לא בדיוק. איך אתה יודע שעכשיו זה יום, שזה לילה ולא יום? מה, שזה לילה, אז אנחנו קבענו? אני שאלתי איך אתה יודע שעכשיו לילה ולא יום? מה התשובה? השמש שקעה, נכון? זאת אומרת, זה משהו שהוא בסדרי הכוכבים. זה העולם העליון. או יותר נכון, העולם האמצעי. כן? הרי הקדמונים היו מחלקים את העולם לשלושה חלקים. עולם השפל, עולם... לא יאומן. תגיד לו שאני לא פה. תגיד לו שאני אמרתי שאני לא פה. יש, הקדמונים היו מחלקים את העולמות לשלושה חלקים. העולם השפל, העולם האמצעי, והעולם העליון. בסדר? ככה היו אומרים. והעולם השפל זה העולם שלנו, כדור הארץ. העולם האמצעי זה הכוכבים. העולם העליון זה עולם המלאכים. מה? אמרתי הקדמונים. גם הרמב״ם אמר את זה. בסדר. לא אמרתי שהרמב״ם לא אמר את זה. איפה האדם בכל זה? בשפל, באמצעי או בעליון? בשפל. זאת אומרת, אתה אומר שהאדם זה בהמה. בעליון. אז אתה אומר שהאדם זה מלאך. זה יותר ממלאך. אז הוא לא, אין לו יסוד בהמי. לא אכלת צ'יפסים מימיך לפי זה. אז יש לו גם וגם. אז זאת אומרת שהאדם הוא מורכב משניהם. בסדר? כלומר, יש שלושה עולמות, וחוץ מזה, האדם מורכב גם מן העליון וגם מן התחתון ביחד. בסדר? מה? אפשר לקרוא, לא, הוא לא אמצעי, הוא לא בעולם האמצעי, הוא לא כוכב. כן? האדם הוא לא כוכב, אבל יש, מה? אז זאת אומרת, לפי זה שיש לנו ארבעה סוגים של מציאות. העולם השפל, שזה הבהמות, העולם האמצעי, העולם העליון, והאדם שיש בו שני חלקים. סך הכל כמה חלקים יוצא? חמישה. נכון? בואו נראה, זה בדיוק מה שכתוב כאן. המחלל את הקודשים שאומר שאין קדושה בעולם השפל. לא יכול להיות שבשר על האש יהיה קדוש. והמבזה את המועדות, זה הוא לא רואה קדושה בעולם האמצעי. כי הוא לא רואה שמהלך הכוכבים יכול להכיל קדושה. והמלבין פני חברו ברבים והמפר בריתו של אברהם אבינו, זה שני חלקי האדם. כי באדם יש גם גוף ויש גם נשמה. מצד הגוף, קדושה בגוף זה ברית המילה. קדושה בנשמה זה הכבוד שצריך לתת לאדם. אז אם הוא מלבין פני חברו, סימן שהוא לא מתייחס בכבוד של קדושה אל נפש האדם. הוא מפר בריתו של אברהם אבינו, סימן שהוא לא מייחס קדושה לגוף האדם. והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה, אינו מתייחס בקדושה אל התורה שהיא באה מן העולם העליון. אז זאת אומרת שהאדם הזה אין לו יחס אל הקודש כלל וכלל. מה זה לגלות פנים בתורה שלא כהלכה? זה שהוא נותן דרשות של דופי, עושה צחוק מדברי משה, שאומר, וכי לא היה לו למשה לכתוב, אלא ואחות לא תן תמנע. ככה כתוב בגמרא. שמנשה מלך יהודה היה עושה צחוק מדברי משה. כן? אז אף על פי שיש בידו תורה ומצוות, תורה ומעשים טובים, אין לו חלק לעולם הבא, כי מעולם לא היה לו קשר אל הקודש. לא? כלומר, זאת ההזהרה, כלומר, בעוד שרבי דוסה בן ארקינס, שדיבר על שינה של שחרית ואין של צהריים וכו', הזהיר משקיעה לתוך החומריות, רבי אלעזר המודעי, מזהיר מיחס לא נכון אל עניינים שברוח. עד כאן מובן? בסדר. כן.
אז אי אפשר להגיד את זה על כל בן אדם שהוא בעצם עובר על מצווה במזיד, שהוא מפר את הקודש.
לא. 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 אני חוזר על שאלתך. האם אי אפשר להגיד את זה על כל אדם שעובר עבירה במזיד, שהוא מפר את הקודש? לא נכון. כי זה שאדם עובר עבירה במזיד, זה לאו דווקא מתוך השקפה שהקודש אינו ערך. הוא יכול לעבור עבירה במזיד, ועל יצר הרע. אם זה בשביל להכעיס, השאלה מה, מכוח מה הוא רוצה להכעיס. אם הוא רוצה להכעיס ושהוא סבור באופן פנימי שאין ערך לקודש, אז באמת אין לו חלק לעולם הבא. אבל אם הוא מכעיס בגלל שהוא רוצה להתנקם מהחברה הדתית, כי הרבנים הרגיזו אותו כשהוא היה ילד קטן, או בגלל שאימא שלו הכריחה אותו לצאת לבית הכנסת ממיטתו הנעימה, אז בסדר. זה עוד לא, אין לו חלק לעולם הבא. הוא צריך פסיכולוג סך הכל. טוב, עד כאן להיום. שבוע הבא זה חנוכה. בחנוכה, השיעור לא מתקיים, בגלל שיש גזירה של היוונים שלא ילמדו תורה.